אנחנו עוד לא ממש מכירות, אבל אני מניחה שכבר אסף קצת מידע עליי, אז בא לך לשתף? מה קלטת עד עכשיו?
וואו, האמת היא שזאת פעם ראשונה שאני רואה אותך.
נכון.
בעצם יש לי שיחת טלפון, זה לא שאי אפשר, אפשר לנתח משיחות טלפון. אני אגיד לך כמה דברים שקלטתי. אחד זה שאת סופר סקרנית, מאוד מאורגנת, מחפשת ההיגיון. יש איזה שילוב כזה של היגיון עם פלואו, זאת אומרת, זרימה מאוד חשובה לך, בין אישית, אבל גם ההיגיון, את לא תוותרי על זה, זה בא ביחד. זה מה שקלטתי.
מהמם. ברוכים הבאים לפודקאסט של מעלה בטוב. תצטרפו לקהילה שמעלה בטוב, תעקבו אחרי מחקרים, מאמרים, תוכן בנושאי well-being. אתם מוזמנים גם לקורס מתחברים עם מצוינות לגאונות. קורס שבו אנחנו עושים הקינג למכניזם האנושי שלנו, למה המוח שלנו מתעכב על מה שלא עובד דווקא, ופוסח על מה שכן, למה אנחנו בסטרס כרוני, איך אפשר לחוות אותנו מחדש, מה זה בכלל עושר, איך אפשר לדייק את הייעוד שלנו פה, להבין את הגאונות שבנו, להנחיך מציאות רצויה. בנוסף, שתי הרצאות חדשות מחכות לכם, On Demand, אתם מוזמנים לצפות בזמנכם, פרדוקס העושר והיזמים שאנחנו. ועכשיו לפרק של היום, אז היא אוניברסלית, כולנו דוברים שלה, היא אותנטית, היא מהימנה, היא מייצגת אותנו באופן בלתי מודע, שפת הגוף שלנו, מהווה 93% מהמסרים שלנו, רק 7% על פי מחקר מהמסרים שאנחנו מעבירים עם תוכן מילולי. היא מייצרת את הרושם הראשוני והבנה מהותית לגבי ההוויה. העניין הוא שגם השדר וגם הקלט נשלחים ונקלטים באופן בלתי מודע, זה הבליינד ספוט שלנו, אבל רואים לנו. מה שפת הגוף שלנו מספרת לנו? כיצד אנחנו יכולים ללמוד להכיר אותנו יותר באמצעותה, אולי גם להשתנות בעזרתה. אז איתן היום ורד פלדמן, שהיא שחקנית, אבל גם מומחית לשפת גוף. אלן ורד.
אלן.
כיף גדול שאת כאן. אז גם שנשמע לי שיש ממשק מהותי בין משחק לבין הנושא של שפת גוף, איך בכל זאת הגעת לתחום הזה?
קודם כל, כשחקנית ובימית, אני תמיד, מה זה חקרתי שפת גוף? הייתי סאקרית. כלומר, עניין אותי לבנות דמויות מהמקום הפיזי, קודם כל. כל הזמן חיפשתי פיזיות שהיא רחוקה ממני, ודרכה הצלחתי להבין את, נקרא לזה, תכונות של הדמות, ומשם התחלתי לשחק. אבל זה לא החיבור היחידי שלי. יש לי, אפשר להגיד, חיבור גורלי לעולם הזה. לפני עשור, אני גיליתי את זהותו האמיתית של אבי הביולוגי, שהוא בעצמו, לא יודעת אם זה במקרה או לא במקרה, דוקטור לשפת גוף.
מה זאת אומרת גילית את זהותו של אביך הביולוגי?
אז ככה, אני גדלתי כבת יחידה לאם חד-הורית, זה היה מאוד נדיר בזמנו. היה לי אבא, זאת אומרת, היה מישהו שלוהק לתפקיד, הוא לא גידל אותי, היה מורכב בינינו. כשהייתי בת 25, אמא שלי חלתה בסרטן. אז זה מאוד, קשר מאוד סימביוטי, להיות בת ואימא בעולם. ואחרי כמה שנים, באמת, מה שהכי פחדתי ממנו קרה, היא נפטרה, אני נשארתי פה. אבל בשבוע האחרון לחייה, זה שבוע כזה שהרבה אנשים באים להיפרד מהבן אדם, אז אחד מהאנשים שהגיעו היה חבר עבר של אימא שלי. אני הכרתי אותו, זאת אומרת, ראיתי אותו כמה פעמים בחיים, אבל לא היה לנו קשר. אז הוא מגיע לנו הביתה, דופק על הדלת, טוק טוק טוק, אני פותחת לו את הדלת, אני חיפה בבית. הבן אדם מסתכל לי על כפות הרגליים, ככה מתעכב כמה שניות, ופשוט מחליף צבעים, כמעט מתעלף. אני ככה נוסעת אותו לחדר של אמא שלי, אני מניחה שזה קשור לזה שהוא הולך להיפרד מחברה שלו, ואני נותנת, מותירה אותם בחדר, הולכת שנייה לשתות קפה. כשאני חוזרת הביתה, אמא שלי בוכה בכי ככה היסטרי, והבחור הזה ניגש אליי בשקט ואומר לי, חמודה, אני חושב שאני אבא שלך.
וואו.
כן. אני המומה, אני חושבת שהוא צוחק עליי, אבל אני מבינה שקורה פה משהו. אמא שלי מתוודה ומספרת לי שיש איזה באמת תיבת פנדורה ענקית שלא נפתחה מעולם לגבי הזהות של אבי, והוא מבקש לעשות בדיקת אבהות. תראי, אני סועדת את אמי באותה תקופה, זה כל מה שמעניין אותי. והוא מחזר אחריי, מבינים אחרות, הוא רוצה לעשות בדיקה. אמא שלי אומרת לי...
כלומר, הוא לא ידע על האבהות שלו עד לאותו רגע.
נכון, תראי, גם אמא שלי לא ממש ידעה, זאת אומרת, אמא שלי הייתה בת 30, היא נורא רצתה ילד, לא הייתה לה זוגיות. היא ניגשה לאהוב נעוריה, ואמרה לו, אולי נעשה ילד. הוא אמר לה, אוקיי. עכשיו, זה היה ברור שהוא לא יגדל אותי, כי הוא לא... זה היה ברור שהוא לא עשוי מהחומרים האלה.
שזה האבא שאת חושבת שהוא
נכון,
אבא שלך.
נכון, כל חיי. כנראה שבאותה תקופה היה איזה לילה גם עם החבר הטוב הזה.
וואו.
אבל אף אחד לא לקח בחשבון שיכול להיות שזה... שאני נולדתי משם. אני לא חושבת שזה בכלל משהו שהוא יעלה על דעתו שהגיוני שיקרה. אז היא פשוט החליטה לסגור את התיבה הזאת, כי גם ככה, היה מסובך גם ככה.
ממש, it's complicated.
אז היא אמרה, כן. אני לסבך יותר לא מסבכת את הילדה הזאת. וזה באמת נפתח כשהוא ראה את הדמיון בינינו. זאת אומרת, הוא הסתכל לי על כפות רגליים, הוא זיהה משהו.
בכפות רגליים?
כן.
מה זאת אומרת? תסבירי.
תראי, זה לא שיש לי שש אצבעות בכף רגל, אבל אני כן יכולה להגיד לך שאם תראי אותנו עכשיו, את תראי שאנחנו ממש זהים. כלומר, אני תמיד חיפשתי
בכלל,
דמיון.
באופן כללי או?
דומים נורא, ונעים בצורה נורא נורא דומה. זאת אומרת, מטטים דומה, מערבבים את הכפית, מעבירים את הסמרטוט על השיש, כל מיני תמונות פשוטות, אלמנטריות. אני חיפשתי דמיון, כל החיים. שאלתי את עצמי למי אני דומה. לא כל כך דומה לאמא שלי. די שכנעתי את עצמי שאני דומה למי שחשבתי שהוא אבא שלי, אבל גם זה לא היה בול. ופיזית, כלומר, מבנה הגוף שלי באמת נורא שונה מכל המשפחה שלי. והוא מאוד דומה לאבי הביולוגי. אז נעניתי לבקשותיו, עשינו בדיקת DNA.
שיאו.
זה היה טיימינג כזה של טלנובלה, עשויה היטב, כי עשינו את בדיקת ה-DNA.
זה בעצם היה לפני כמה שנים?
10.
וואו.
אבל עשינו אותה, ובאותו יום אמא שלי הלכה לעולמה.
וואו.
כן, ובשבעה מגיע מברק. את יודעת, שולחים את זה במברק. ומבשר על זה שאני, יש 99.9% התאמה.
בואי, זה סיפור מטורף.
נכון.
ממש.
נכון. אני לא ידעתי איך לאכול את זה, ומה שבעצם הדליק אותי שם, זה אני התיישבתי מול הבן אדם, שנורא התרגש מזה שנולדה לו בת, בת 30, אבל נולדה לו בת.
אז באותו יום בעצם שאיבדת את אמא שלך, את התוודעת לה.
קיבלתי אבא, כן. קיבלתי אבא ומשפחה, אחים. אני אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לדעת הכל. איך גילית? מה הבנת?
ואתם בקשר של אבא ובת היום?
בהחלט. לא רק שאנחנו בקשר של אבא ובת, קודם כל, הוא סבא של הבנות שלי, אשתו היא סבתא של הבנות שלי, יש לי שני אחים ממנו, והוא המורה שלי, כי בעצם מאותו רגע אני שתיתי בקש את כל מה שיש לו לתת לי מהבחינה הזאת של העולם הזה של שפת הגוף.
וואו.
אני חושבת שזה, מצד אחד זאת הייתה הדרך שלי להכיר אותו, לא חשבתי שאני אתעסק עם זה, במקסימום חשבתי שזה באמת ישדרג את השחקנית שאני. אבל לאט לאט עם השנים אני מוצאת את עצמי באה אליו 4 פעמים בשבוע עם מחשב ולומדת. ובן אדם הוא עשה דוקטורט, הוא למד, יש לו מה ללמד. לאט לאט הבנתי שאני יש לי פה, זכיתי פה בכמה דברים. לא רק במשפחה, אלא גם באמת במתנה של חיים. כי הידע הזה והכוח הזה, הוא משדרג את החיים. אז בי רגע מקצועית, בסדר, עשיתי סוויץ' מקצועי, שהוא גם לא מאוד סוויץ', כן? זה לא שעברתי להתעסק בפיננסים מלהיות על במה, אבל הוא כן קצת שונה.
זה שפע של אחר בתקשורת שלך עם אנשים, בדיוק. ביכולת שלך להבין דברים, להבין את עצמך, אני מניחה.
בדיוק.
מודעות כן. עמוקה מאוד.
כן.
ברגע שמבינה את השפה הזאת, נכון. שהיא מחזיקה בנפח הגדול ביותר, נכון? כן. מבין ה... וואו, טוב, עממת אותי. אמרת לי לשמור את השאלה הזאת לשיחה, לא ציפיתי לכזה. אז בעצם באמצעות הגוף, אבא שלך בכלל זיהה את האבאות שלו.
נכון.
והקשר ביניכם של אבא בת החדש הזה נבנה גם על בסיס המומחיות שלו, שזה שפת הגוף, וזה גם מתממשק עם השחקנית שאת.
נכון.
והנה את מתעסקת ומתמחה בזה.
נכון.
אז במעבר אחד מהסיפור האישי, אנחנו נלך לידע יותר אקדמי. פרופסור לפסיכולוגיה אלברט מערביאן, טבע את כלל 55-38-7, במאמר שפרסם בשנת 1967. הוא בעצם מראה לפי ניסויים שרק 7% מהמסרים שאנחנו משדרים, המקור שלהם הוא במילים, 38% מהמידע מגיע מנימת הדיבור, הטון שלנו, גובה הכל, עוצמת הכל, קצב הדיבור, ו-55% משפת הגוף. במילים אחרות, 93% מהתקשורת שלנו, כמו שאמרנו, היא לא מילולית. אבל אנחנו לא באמת יכולים להבין באופן קונקרטי מה האדם מולנו מבקש לומר לנו רק מהסתכלות על הגוף שלו, אז מה בעצם אנחנו מבינים? מה מספרת לנו השפה הבלתי מילולית הזו?
בגדול, הבסיס יושב על הפער בין מה שאני רוצה להגיד לבין מה שאני בסופו של דבר מצליחה לשדר, אוקיי? או משדרת בעל כורחי.
אנחנו אומרים מילים, ואז הגוף אומר משהו שסותר את המילים, באיזשהו אופן, או שלא לגמרי בהלימה עם המילים שנאמרות.
הוא יכול לסתור, הוא יכול להתגייס, אבל הוא תמיד יתבל בעוד מסרים.
מה הם המסרים האלה? כי הם לא מסרים מילוליים. כשאני מבינה, כשאני קוראת את שפת הגוף שלך, אני לא מקבלת מזה תוכן קונקרטי. אני לא יודעת מה בדיוק את רוצה להגיד לי. מה כן אני לומדת עליך? כי אני לומדת עלייך דברים באמצעות שפת הגוף, נכון. גם אם אני לא מודעת לזה.
בתת מודע אנחנו קולטים הרבה דברים, אנחנו לא כל כך בקשר איתם, ולכן הם אמורפיים לנו. ואנחנו לרוב ננגיש אותם בצורה של, וואי, מה זה לטעמי, או הוא לא בא לי טוב.
כן.
זה נשאר
אמורפי. זאת אומרת, אני מקטלגת קודם כל את המחבבת לא מחבבת את זה.
זה פחות מחבב לא מחבב, זה מאמין לא מאמין. וחלק יגידו סומך לא סומך, אוקיי? זה בעולמות תוכן של אמינות, אוקיי?
כן, או שאגב, אם אנחנו נצטט את מרק בודן, הוא אומר אויב או ידיד.
כן.
ברמה הכי בסיסית אבולוציונית. נכון, נכון.
הוא בעדי, הוא נגדי, זאת אומרת, צריך להיזהר ממנו, אני יכול לסמוך עליו.
כן.
זה בקיצוני של זה. אנחנו קולטים עוד הרבה מסרים, אבל אנחנו לא מספיק סומכים על הידע הזה שלנו.
שהוא מר, תוכן רגשי שאנחנו מזהים, אני אזהה את הרגשות שלך, את ההוויה שלך.
אנחנו נזהה את היחס שלי כלפי מה שאני אומרת, כלפי המילולי שלי. האם אני מסונכרנת עם המילה? האם פחות? האם יש פה שדרים נלווים שהם מגבים את המילה בעוד כל מיני מסרים? בכלל, שפת גוף, יש נטייה לחשוב שזה תנועות. זה גם, אבל שפת גוף זה כלל המסרים הלא מילוליים. זה מה אני לובשת ואיזה דברים יש לי בתיק. הציוד שאני כביכול סוחבת איתי, אוקיי?
כן, הוא חלק משפת הגוף שלך.
בטח, חד משמעית. כל ניואנס קטן שאני בעצם דרכו מספר את הסיפור עליי, בין אם זה אני, רק יודעת מה יש לי בתיק, אבל אני פותחת את התיק ואני רואה את התחולה, והיא משפיעה על מי שאני חושבת שאני, או מי שאני מחזיקה שאני, בין אם זה דברים שהם ניכרים לעין, או נשמעים. באמת, הקול שלנו הוא גם חלק משפת הגוף, והוא ממש אפשר להגיע לדיוק שעד כ-60% לגבי האישיות של הבן אדם, דרך הקול שלו.
וואו.
כן, שזה די מדהים.
ממש מדהים.
נכון.
זאת אפשר לנתח באמצעות כל את האישיות, ממש?
כן, 60% דיוק, משהו כזה.
אוקיי, אז אנחנו יכולים ללמוד, את אומרת, את היחס שלי לתוכן המילולי שאני מעבירה, את ההוויה שלי, את הרגשות שלי, ואנחנו מספרים על השפה הזאת שהיא אוניברסלית, כלומר, גבר, אישה, אדם שחור, אדם לבן, סיני, ברזילאי, ככל הנראה יביעו פחד, איום, כעס, אהבה, התרגשות, באותם אופנים.
יש את השפה הבסיסית הזאת, כן, שאפשר לקרוא אותה. כמובן שכל תרבות מוסיפה את המטעמים שלה, אבל יש את הבייסיק שאנחנו יודעות שכל תינוק, עוד לפני שהוא מדבר, יכול לקלוט מתי כועסים עליו, אוהבים אותו, עצבניים עליו. כלומר, הניואנסים האלה, אפשר לקלוט אותם עוד לפני שאנחנו בכלל מבינים מילים.
כן, זאת שפה פריורית בכלל לשפה.
נכון.
אפילו ברמת באמת הבייסיק. איך זה נראה כשאנחנו מפחדים, כשאנחנו כועסים, כשאנחנו מרגישים גאים, כשאנחנו חסרי ביטחון? בוא ניתן קצת, נצלול פנימה לתוך המקרא הזה.
אוקיי, אז יש כל מיני, מה שנקרא, קודים אוניברסליים כאלה, ביטויים קדומים. והמון מחקרים כבר, שאנחנו יודעות שמרכז גוף פתוח לצורך העניין, the V position,
כן,
שאנחנו יודעות
ידיים שזה, פרוסות למעלה,
ידיים פרוסות למעלה, סנטר מורם טיפה, תנוחת הניצחון, זה הרפרנס לתחושת עוצמה, לעומת קיבוץ, ידיים משולבות, כתפיים מקובצות קדימה, תנוחה של חוסר עוצמה. זה הבייסיק, תראי, כשאנחנו נכנסות לחדר, המוח האנושי סורק אותנו, זה נשמע קצת אכזרי, אבל ממש בשניות הראשונות המוח סורק. איפה אני ממוקמת בסקאלה בין מתח לרפיון? כשאנחנו יודעות שמתח בסקאלה 100 זה סטרס, ורפיון בסקאלה 100 זה לאות מוחלטת. איפה אני ממוקמת שם? ויש עוד כל מיני אינדיקציות שאנחנו קולטים די מהר. ואז מתחיל לרקם הסיפור עלינו, בגסות. וחלק מבני האנוש יחליטו כבר, את יודעת, לאיזה כיוון הם מפרשים.
יש שיפוט מיידי שקורה שהוא אפריורי להיכרות המעמיקה.
וגם בואי לא נשכח שיש כל מיני דברים מולדים. בן אדם שהוא מאוד 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 גבוה וגדול מהממוצע, או בן אדם שהוא מאוד מאוד נמוך מהממוצע, נכנס לחדר ומקבל. זה חלק.
כבר אנחנו שופטים.
זה מרכיב שנכנס לתוך השכלול של, כן, של האלמנטים.
אז הקטגוריות של השיפוט שלנו, את אומרת, קשורות לסטרס או רפיון. יש עוד קטגוריות מהירות כאלה שעל פיין אנחנו?
כן, מרכז גוף. אם אני בעלת עוצמה או חסרת עוצמה, אוקיי? יש לנו את האינדיקציה של איך הרגליים שלי מחזיקות אותי. כלומר, הרגליים אחראיות על היציבות. גם הפיזית, אבל גם המנטלית. אנחנו די מהר מזהים אם בן אדם מצמצם לעצמו את המרחב, או תופס מרחב, תדמייני פיסוק רחב מהאגן.
מהאגן, כן.
או צר, 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 אפילו רגליים ככה, ב-X כזה, שבקושי אני עומדת על שתיהן, אני עומדת על
כמעט החלטה. לא תופס מקום
נכון,
במרחב.
נכון, מצמצם, כן.
כן.
איפה אני ממוקמת? בחלל. נכנסתי לחדר, אוקיי. האם אני מאלה שמתמקמים במרכז החלל, מקדמת החלל, באחורי החלל? הרי את מכירה את השורה האחרונה באוטובוס, אוקיי?
כן.
למה זה המקובלים? יש לזה סיבה.
שמי?
שכשברגע שאני ממוקמת באחורי החלל, בעצם מה שאני עושה טכנית, זה אני מצמצמת, אני
מתבוננת על כולם.
אני בעצם מצמצמת את האפשרות להפתיע אותי מאחורה.
כן.
תחשבי שאני עכשיו אלך אחורה, אחורה, לקיר. אז יש לי פרספקטיבה, אני יחסית בשליטה. אי אפשר להפתיע אותי מאחורה. לעומת אנשים, תלמידים שמתיישבים תמיד שורות ראשונות. אז לרוב, יש להם כלים להתמודד עם הבלתי צפוי, ודווקא בפריורטי הזה, הם רוצים, הם סקרנים, לא מפחדים לקחת סיכונים.
את מפתיעה עכשיו, אגב, בהקשר אסטרוטיפי, כי אתה חושב על המקובלים כדווקא בטוחים בעצמם.
נכון, לכן הם בטוחים. יש להם את הכיסא שמאפשר להם פרספקטיבה ושליטה. עכשיו, חלק מאיתנו התיישבו שם כי אנחנו רוצים להשיג את השליטה, אנחנו רוצים להיות המקובלים, אנחנו עובדים בשביל זה, וחלק מאיתנו, דווקא יש לנו ביטחון, אנחנו רוצים מנוחה רגע, פחות להתעסק עם הבלתי צפוי. רוצים לנוח, אוקיי? הבחירה שלי במקום הזה היא לא סטריאוטיפית בהכרח, יש כל מיני סיבות, אבל העובדה שאני ממוקמת שם, תיתן לי איזושהי תחושה. ספציפית.
אז בן אדם שנכנס נגיד ועומד בצד החדר, מה את לומדת? כי אני מבינה שיש כמה אופציות לפרשנות.
תראי, קודם כל, כן, התפיסה שלנו, אם אנחנו בימין ובשמאל, בכלל ימין שמאל, את ימנית או שמאלית?
אני ימנית.
אוקיי. אז כששואלים בן אדם את ימני או שמאלי, הוא יענה אוטומטית איזה יד חזקה. אז זה נכון שבידיים, אנחנו יותר חזקות ימין, אני ואת, אבל לא בהכרח, זה לא בהכרח נכון לגבי שאר האיברים בגוף. נגיד, אם אני שואל אותך איזה עין שלך רואה יותר טוב, את יודעת להגיד?
לא.
אוזן,
לא יודעת.
עכשיו, זה מוזר, כי אנחנו בעצם כל היום עם עצמנו, ויש דברים אלמנטריים שאנחנו לא יודעות על עצמנו, איזה אוזן אני שומעת יותר טוב, ואיזה רגל שלי יותר חזקה. אז לצורך העניין, את לא ימנית בכל רמה חברייך, אבל ביד, כן. עכשיו, לא ניכנס לחקר המוח כרגע, בסדר? אבל כן, אנחנו יודעות את ההנחה הבסיסית, שצד שמאל אחרי אל צד ימין.
הצד ימין
אחרי. הנה השמאלית וכו'. לכל אחד מאיתנו יש את, נקרא לזה, ישות הימנית והשמאלית. שהיא דומיננטית בכל מיני איברים. הישות השמאלית היא שייכת לתכונות יותר מעגליות, רכות. אני עושה רגע חלוקה גסה. בסדר? בשביל שנבין את הבייס.
זה המקום של היצירתיות, האמנות, החזון, הדמיון.
בדיוק. בדיוק, וימין יותר היגיון, שכל, קווי יותר.
אגב, צריכים להגיד בטרמינולוגיה היומיומית, שהיא לא קשורה לחקר המוח, היא גם טועה, קוראים לזה מוח ימין ומוח שמאל, וזה הפוך ממה שאמרת עכשיו. מוח ימין זה בעצם מה שאת קוראת לו ישות שמאל, ומוח שמאל זה בעצם ישות ימנית.
בעצם התנועה הפנימית היא X כזו, תנועה של איזון.
כן.
אוקיי, ולכן אם יש לי נטייה, ואני מדגישה, אם יש לי נטייה שחוזרת על עצמה, לא אשפוט את עצמי, פעם אחת התיישבתי פה ופעם אחת פה, אם אני מוצאת את עצמי ככה, כשאני יושבת בכיתה, תמיד נוטה לשמאל, או תמיד נוטה לימין, בכיתה, במסעדות, באולמות אירועים, אוקיי? יש את הרגע הזה שאנחנו נכנסות למסעדה, ואנחנו אומרות, איפה אני אשב, נכון? זה גורלי. ואז אין את השולחן שרציתי. ואז אני כזה מתיישבת באיפה שבעל כורחי, ולא נוח לי בטוסיק, את מכירה את זה, ויש כאלה שמחליפים עליהם כיסא.
כן.
אוקיי. אז בעצם מדובר בפרספקטיבה שאני תופסת במקום. זאת אומרת, אני קולטת תכנים ומביאה תכנים או מהישות הימנית או מהישות השמאלית באותו רגע. ואיפה נוח לי יותר? נגיד, הצד שלי במיטה, בזוגיות.
מאיפה מסתכלים על זה?
כאילו, אני הפריזמה שלי, זאת אומרת, אני...
כשאני עומדת מול מיטה?
לא, כשאני שוכבת במיטה.
כשאת שוכבת. אני לדוגמה בצד שמאל.
אוקיי. כשאני שוכבת עם בן זוג במיטה, אוקיי? אני. אז בעצם מדובר ב... נקרא לזה בסיס של היחסים. אנחנו הולכים לישון, אנחנו מטעינים את עצמנו. אנחנו מתחברים לאדמה, אוקיי? הבסיס הוא כזה. ולכן, אם אנחנו מנתחות עכשיו את הצדדים במיטה, אנחנו מתעסקות בכל מה שקשור לתהליכים של בסיס של זוגיות. להטעין ביחד את הקשר. ואם אני, בטבעי שלי, יותר נוח לי בצד שמאל, סימן שבסקשן הזה, אני אחראית על התכנים האלה, השמאליים.
שזה הרגש.
יצירתיות, גמישות, תנועה.
בתוך הזוגיות הספציפית הזאת.
בתוך הזוגיות הספציפית הזאת, ובתוכה, בכל מה שקשור לבסיס של הקשר. יכול להיות שבדברים אחרים דווקא אני אהיה ימנית. אני שוכבת בשמאל מיטה, אבל בכל מה שקשור להוצאה לפועל, להפיק דברים, בילויים, וזה אני דווקא ימין, אוקיי? זה מאוד מעניין, כי זה, כמו שאמרתי, היד ימין היא שזאת שכותבת, אבל אולי עין שמאל חזקה.
זה מפתיע, כי באמת לא ידעתי שזה מגיע עד לרמה כזאת, באמת של... אבל לפני כן, התחלנו לדבר על המקרא, זאת אומרת שאנחנו קולטים באמת את הסילואטה, אנחנו קולטים רפיון או סטרס. יש עוד דברים אבל שאנחנו יכולים לקלוט, נכון? אנחנו מסתכלים בהבעות פנים, אנחנו יודעים להגיד...
זה לא בשניות הראשונות, אבל כן, זה בא די מהר אחרי. הבעות הפנים הן בעצם משקפות לנו את כמה בן אדם מזדהה איתנו. האם הוא מאשר אותי או לא מאשר אותי? קודם כל אני אבדוק האם הוא מהנהן, מחייך, קשר עין, הפנייה של מבט או הפוך, או פוקר פייס, קיבוץ גבות, כלומר, זה הבייסיק כזה.
זאת אומרת, אם הוא מאשר אותי, אני אראה חיוך לצורך העניין, הוא יסתכל לי בעיניים?
קודם כל, אם הוא מעוניין באינטראקציה, הוא יישיר מבט. הוא יסכים לפתוח את העיניים, הוא יסכים להסתכל עליי ושאני אסתכל עליו. זה החוק נאמבר 1. ואחר כך באמת יש לנו חיוך כאינדיקציה, יש לנו הנהון, שזה קוד ל- I'm with you. אני איתך, כן. ועוד כל מיני, אבל יש, תדעת, בפנים, יש אינסוף מיקרו הבאות. וכולנו נבחין בהן, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים יגידו, למה הרמת גבה? שמים לב להמון
מחוות.
שרירים קטנים שזזים לנו בפנים, כן. אז כל אחד בעצם מוסיף עוד תבלין. אבל את צודקת שבבסיס, כן, דרך הבאות הפנים, אני קודם כל מחפשת איפה אני עומדת מולך? האם את מזדהה עם מה שאני אומרת, מתחברת אליי?
כן, אז לדוגמה, חיוך זה משהו שאנחנו מזהים כמשהו שהוא נעים לנו לראות, נכון?
נכון.
וכל בני אנוש, כשנעים להם הם יחייכו.
כן, פיזיולוגית זה מעיד על שמחה מסוימת.
וכשהם יפחדו, יהיו בסטרס, מה אנחנו נראה בפנים שלהם?
זה נורא נורא תלוי, כי יש כל מיני סוגים של פחד. את יודעת, יש פחד, יש חרדה, יש בהלה, יש חשדנות. אבל בגדול אנחנו נראה גם תנועה מסוימת בעיניים. ובגבות, שהן בעצם המסגרת של העין, העטיפה שלה, אנחנו נראה הסתייגות מסוימת, הפנים, כלומר, נגיד עכשיו, אני באה לקראתך, זאת אומרת, הגוף שלי הוא מוטה, בכיוונך, וזה מספר על רצון להגיע, הרצון לקשר. אבל אם אני אלך אחורה, אז המסר יהיה הפוך, זאת אומרת, אני נמנעת, אני נסוגה, אני עוד לא...
מתרחקת, אני לא קיבלתי אותך, אוקיי. עכשיו אנחנו מגיעות לנושא המעניין שהתחלת ממנו, כי זה קורה לנו לא מעט שהמילים באמת מעבירות מסר, אבל שפת הגוף דווקא סותרת את מה שנאמר בתוכן, ויש איזו תחושה של קריאת מציאות מעוותת, אנחנו מכירים את זה, כשילד על מגלשה צועק לאמא שלו על הספסל, אמא, את רואה אותי? והיא אומרת לו, כן, כן, חמוד, אני רואה איזה נסיך חיים שלי, אבל בעצם היא מסתכלת על המסך, והוא מבין שמשהו לא, משהו לא מסתדר לו. אומרים לו מילים מסוימות, נכון. אבל הוא לא מרגיש שנמצאים איתו, הוא לא מרגיש שבאמת מסתכלים בו, רואים אותו. אנחנו יכולים לפגוש מישהו עם רעיון עסקי, שהוא נורא מתממשק עם הנושא שאנחנו עובדים עליו, זה יכול להיות סופר מדויק, אבל משהו, אנחנו אומרים בבטן, זה לא הרגיש לנו שאנחנו רוצים להתחבר לבן אדם הזה. יש איזה מסר אחר שקיבלנו, והגוף מעביר את המסרים האלה, ובחוויה הוא יותר אותנטי.
נכון.
הוא אכן יותר אותנטי?
הגוף קשה לו יותר לשקר. הוא פחות מתוחכם, כלומר, הכל אפשרי, כן? אנחנו יכולות לאלף אותו, אבל רוב בני האדם לא מתעסקים עם לאלף את הגוף, מתעסקים, אם כבר אנחנו דנות בלאלף, דווקא את הוורבלי, כאילו דווקא אנחנו משקיעים המון מחשבה באיך להתנסח ולדייק את הוורבלי, ופחות מתעסקים או מתאמנים באיך לדייק את המסרים הלא מילוליים שלנו, אנחנו אומרות, הגוף פה יזרום איתי. אז הוא פחות משקר, הרבה יותר קשה להשתיק אותו.
זה הקטע הטריקי, בעצם אם הוא היה פחות משקר, לא היה צריך לאמן אותו, היה מסתנחן עם מה שאני רוצה להעביר.
אם היינו מספיק מחוברות אליו, או מכירות אותו, את השפה הזאת, מתאמנות עליה, כמו שאנחנו מתאמנות על מילים, אנחנו לומדות שפה ספרדית. אנחנו מתאמנות על איך לדבר, על המבטא, על הכל. אם היינו מחוברות שם, אז את צודקת, הוא היה הרבה יותר מסונחן. זאת אומרת, אחד הדברים הבסיסיים, הכלים הבסיסיים, זה להתחיל לעבוד על ההקשבה הפנימית.
אני אגיד לך למה אני מתכוונת, כי אולי משם זה דרך דוגמה, אני אחשוף את עצמי. מצד אחד בחוויה שלי, היום כשאני יותר קשובה, גם לעצמי וגם לאחרים, אז אני באמת סומכת על הגוף יותר מאשר על המילים שנאמרות. גם בהקשבה שלי לאחר, וגם בהקשבה שלי לעצמי. מצד שני, אני מבינה שזה גם יכול להיות באמת חרף יפיות, באיזה מובן? במובן הזה שגם הרבה פעמים, הרושם הראשוני, ותכף נרחיב שם, יכול מאוד לתעתע. עכשיו אני אספק את עצמי כדוגמה. אני חושבת שהרושם הראשוני שאני יוצרת כנראה עד היום, אבל בוודאי יצרתי המון המון שנים, הוא מאוד מאוד מרחיק. אני מאוד אסופה, אני לא נוטה לייצר קשר עין, אני לא אחייך מפגש ראשון, זאת אומרת, בכלל, אני לא לובשת חיוך באופן...
מיידי.
מיידי, והיום אני מבינה שזה מספר סיפור. מצד שני, זה לא הסיפור שלי בחוויה הפנימית, זאת אומרת, אני מרגישה שזה מגיע במקום שיותר מבויש.
נכון.
הוא דווקא שומר על עצמו ומגן. לא מקום מאיים, כמו שאולי אנשים הרבה פעמים יכולים להתרשם.
זה מאוד מאוד מעניין. באתי עכשיו עם מישהי, באמת אישה מדהימה, קריזמטית, בחירה, והיא עולה על במה. והיא אומרת, המעמד הוא כל כך מכבד, הוא כל כך גדול, אני לא רוצה עכשיו גם במרכאות לעוף על עצמי. אני רוצה להצטנע. אז משהו קורה לה פיזית, בשביל להצטנע ושלא יחשבו שהיא מתנסית, היא בעצם מאפקת את השדרים. והקהל מפרש אותה עוד יותר מתנסית. קרירה, לא נגישה.
כן.
בעצם רצית לעשות משהו אחד, קיבלת תוצאה הפוכה. נכון, המערכת שלנו היא מורכבת.
מצד אחד, מי שיראה אותי, בהינתן שהוא יגיד, הגוף לא משקר, זה אותנטי, יגיד, סנובית. מצד שני, היום אני יודעת להגיד שלפעמים הרושם הראשוני הזה, הוא גם יכול לטעות.
נכון. זה לא בדיוק שהוא טועה, זה כמו שיש לו, הסיבה למה אנחנו משדרות אותו, היא הרבה יותר עמוקה ומורכבת.
ממה שאנחנו קולטים במבט ראשון.
מהתוצאה, אוקיי, סנובית.
כן.
התוצאה הזאת.
זאת אומרת, הגוף לא משקר, הפרשנות שלנו משקרת.
לא, אני אומרת שני דברים. גם הפרשנות שלנו היא סובייקטיבית.
כן.
וגם הגוף שלנו מונע מכל מיני מאוויים פנימיים. הסיפור הוא בעצם להתחיל להקשיב לגוף, לא ממקום של רובוטיות, אבל ממקום של להתחיל לזהות מה קורה לי בגוף. כאילו, זה בעצם הכלל הראשון בשביל לחבר בין שני המדיומים האלה.
מה אני מרגישה?
המילים. מה קורה לי? איך הגוף שלי מבטא כל מיני דברים? זאת אומרת, נגיד, בואי נדבר על ידיים, כי הרבה אנשים אומרים לי, מה עושים עם הידיים? לא יודעת מה לעשות עם הידיים, אז אני שם אותם בכיסים, או אני משלבת אותם. ידיים הם האיבר היחידי שיוצא מהגוף שלי, ואני רואה מה קורה להן. ודרכן אני יכולה לקבל אינדיקציה לגבי מה אני מעבירה. אם הידיים שלי ממש עובדות קשה, או אם הידיים שלי בכיסים, סימן שבאיזשהו אופן, גס יחסית, אני מעבירה מסר מסוים. עכשיו, יש עוד מרכיבים שנלווים למסר הזה, אבל קודם כל, כלל ראשון, תסתכלי מה קורה לך בידיים. אם תבחיני במה קורה לך בידיים, את תוכלי לקבל מידע כנראה על מה את משדרת בין היתר. וגם על מה קורה לך בפנים, כי הן משקפות את מה שקורה לי בפנים. אם אני אקשיב להן, אז אוטומטית משהו יירגע. העוצמה תירגע, החיבור יתעדק הפנימי. אז קודם כל, הרבה אנשים מגיעים אליי ואומרים, אני נורא מפחדת שאם אני אשים לב לכל מה שקורה לי, אני אהפוך להיות נורא זהירה, ואימא לב, אסור לזוז ואסור זה. ואני אומרת,
זה מרגיש נורא מעולץ בהתחלה,
נכון.
זה פייקינג אית לגמרי.
נכון, אבל אז אני אומרת, יכול להיות שבהתחלה תרגישי את זה. אבל כמו כל דבר בחיים שאנחנו רוצות להצליח לעשות,
בפעם הראשונה,
עשינו כן. בפעם הראשונה, וגם 50 כן. לפעמים, זה לא יעבוד טוב.
כן, גם נהיגה כשאנחנו מתחילים לעשות את זה, זה מאוד מאוד מעולץ ואיתי.
נהיגה, עמידת ראש, כן. גלגלונים, תחשבי. זה אוקוורד לגמרי, אבל כשזה מגיע לשפת גוף שלנו, אנחנו נורא נורא מפחדים לטעות. אנחנו נורא מפחדים להיכנס לתהליך, כי בתהליך עצמו יכול להיות שאנחנו נרגיש מטומטמים, מזויפים, מיליון דברים, שאגב, אנחנו גם ככה מרגישים לא מעט ביום-יום. אבל אנחנו כאילו פחות שמים על זה, פחות, אנחנו מדחיקים שם. כן, בשביל להיכנס לתוך, לצלול לעולם הזה, צריך להעיז, גם באמת להבין מה קורה לי.
אז מה שאת אומרת עכשיו זה מעניין. הגוף שלי שידר משהו מאוד מאוד אותנטי. הפרשנות של האחר לגביו היא לא בהכרח מדויקת. היא כבר סובייקטיבית, והוא כבר עושה את ההקשרים שלו. הוא עושה איזשהו חיבור בין הנקודות באופן שמתאים לא...
שמסתדר לא נכון.
ואולי מהמקום הזה גם באמת צריך להיזהר מלייצר איזה מקרה נורא גנרי כזה.
נכון.
של מי שעושה ככה עם הידיים, הוא
נכון.
בהכרח חשוף,
נכון.
והוא בהכרח חסר ביטחון, ומי שפושט ידיים אז הוא בהכרח בטוח בעצמו וכולי, זה באמת יכול ללכת לכיוונים מתעתיים
כן.
ומסוכנים, בדיוק. אז זה דבר אחד שעולה מהדברים שלך. הדבר השני שאת מדברת עליו זה שככל שאנחנו יותר ערים ומודעים בבסיס בכלל להוויה שלנו, מה אנחנו מרגישים וכולי, יהיה לנו יותר קל גם להבין איך הגוף שלנו מגיב כשאנחנו מרגישים כך או אחרת,
נכון.
להכיר את המקרא הסובייקטיבי
נכון,
שלנו.
נכון,
עכשיו
נכון.
את אמרת לי בשיחה שיש שפת גוף מולדת. לצד העובדה שיש שפה אוניברסלית, כל תינוק יגיב ככה בחיוך ויבין ככה פחד וכולי, יש גם שפה מולדת. מה זה אומר?
אנחנו יודעות שבעצם בגיל הרך אנחנו מונעים מחיקוי. הכל מתחיל דרך חיקוי, ואז אנחנו לאט לאט מגבשים את השפה שלנו, חלקנו זה קורה בגיל 20, חלקנו 30, חלקנו 12, זה מאוד סובייקטיבי. אבל כן, אנחנו אוספים, אגב, לא רק התנועות, אפילו מיקום הקול בפה. אם יש לי קול, נגיד, אחורי מאוד, או קול גבוה מאוד, אז יש פה שני אלמנטים, נגיד, אחד זה מבנה מולד, והשני זה גיבוש האישיות שלי. אוקיי, גם הכל...
זאת אומרת, הכל משקף את האישיות שלי באופן נרכש, גם לא רק ברמה
המולדת.
אנטומית המולדת שלי.
נכון מאוד. עכשיו, את צודקת שהשפה הסובייקטיבית שלי, אני קוראת לזה דפוסים. דפוסים שסיגלתי לעצמי עם השנים. כמו שנגיד, אני אבוא ונגיד לך, דנה, אני מתה ללמוד רוסית, אבל אני כבר תכף בת 40. אז מה תגידי לי? נו, ורד, שטויות, תשבי עכשיו, 3 חודשים תלמדי רוסית. גם אם קשה לך עם שפות, תלמדי רוסית, נכון?
כן, את כבר עונה למי שרוצה ללמוד. השאלה היא למה בכלל לרצות ללמוד, עוד לא הגענו.
אבל מי שמזהה שהדפוסים שלא מכשילים אותו, באיזשהו אופן, הוא מקבל פידבקים מהסביבה.
אז זה כמו כל דפוס בעצם שנתבע, גם דפוסים מנטליים שאנחנו מנסים, כשאנחנו מבינים שיש משהו שמגביל אותנו ברמה המנטלית, ואנחנו מודעים, אנחנו עושים איזשהו שינוי.
נכון, אבל זאת עבודה.
גם לשנות... זה דורש הרגל, זה דורש מודעות, זה דורש שמישהו בכלל יעיר על הבליינד ספוט הזה.
נכון.
זאת אומרת, באותה נשימה, הגוף בעצם משקף לנו דפוסים שהם מנטליים, רק שהוא עושה את זה בגוף. אני רוצה לצטט את מרק בודן, הוא מומחה לשפת גוף, את בטח מכירה אותו, נכון? ובוא נלך רגע לחיוות האבולוציוני הקדום שלנו, כבר אמרנו את זה, אבל אולי נשים את זה בצורה יותר פרוסה ומוסברת. אז המוח הפרימיטיבי באמת מחליט בחלקי קשנייה, עם הזר שבה אני פגשתי בו כרגע, הוא בחזקת ידיד שלי או בחזקת אויב, או שהוא יכול להיות, נגיד, פוטנציאל רומנטי בעבורי להתרבות. ואנחנו חייבים לבדוק קודם כל האם אנחנו יכולים להיות שקטים ורגועים, או שאנחנו צריכים להיות מאוימים ולהפעיל את מערכת הפליי או פייט שלנו. כן. הישרדותית וויז, זה הדבר הראשון שמעניין את המוח שלנו. ואז אנחנו עושים שיפוט אינסטינקטיבי, ואנחנו עסוקים אחר כך בליקוד ודבנים. כך הוא מתאר את זה. ראיות אמפיריות שמתיישרות עם השיפוט שעשיתי לגבייך.
או לא מתיישרות.
או כן. לא, מה שאני עושה קודם כל, זה מנסה להוכיח לעצמי שמה שחשבתי ושפטתי הוא נכון.
נכון, שאני צודקת.
שאני צודקת, בדיוק. ותמיד השיפוט המהיר שלי יתעדף ללכת על בטוח מאשר לא להיות בטוחה. זאת אומרת, אני אעדיף, אם אני לא בטוחה לגבייך,
אז זה לא.
לחשוב שאת מסוכנת נכון. מאשר... עכשיו, מה שהוא אומר זה שרוב האנשים אנחנו מקטלגים תחת ההגדרה של בכלל אנחנו אדישים לגביהם. הם לא אויב והם לא ידיד. ואז הוא אומר, אנחנו פחות מקשיבים ומתעניינים במסרים. והוא אומר שאנחנו מעוצבים בבסיס שלנו לחוש אדישות כלפי הזרים שמקיפים אותנו. ובעצם כאן מגיעה האספירציה אולי שלי להיות ערה לשפת הגוף שלי, כי אם אני רוצה, אם יש לי רעיונות חשובים, אם אני רוצה שיקשיבו לי, אם אני רוצה לתרום, אם אני רוצה לספק את הערך שלי, אז אולי שווה להביא לכך שאתי פחות אדישה כלפיי. Okay. אבל יש עוד אספירציה באמת להתחיל להכיר את שפת הגוף שלי, והיא באמת קשורה למה שאת אמרת קודם, וזה קשור אולי לפערים שאני מייצרת בלי מודע, הדפוסים האלה שמגבילים אותי. אנשים חושבים עליי שאני סנובית, קרירה, ואני לא רוצה להיות כזאת, אני רוצה להביא משהו אחר, אני רוצה להביא רוח. אז בעצם כאן אנחנו נכנסות לאלמנט של איך אני יכולה לעזר בשפת הגוף בשירותי, איך אני יכולה להתחיל אולי לשנות אותה, לשנות את השפה הזאת, שזה בעצם מטרת העשייה שלך, נכון? בהקשר הזה.
נכון, יש לי שני דברים להגיד לך. אחד זה לגבי האדישות. אני מחברת את האדישות הזאת לעובדה שאנחנו, כשאנחנו לא מצליחים להחליט, אם הוא אויב או ידיד, אז אנחנו חלקנו, לא כולנו, שמים את, את מעטפת האדישות. את לא החלטתי, זה קצת כמו להגיד מי מצביע בעד, מי מצביע על זה, ומי נמנע.
אני צף.
כן.
כן.
ובגלל שהרבה מאיתנו אין לנו את הביטחון הזה, לסמוך על האינטואיציה בעצם, אז הרבה פעמים אנחנו מפתחים אדישות כזאת. עכשיו, זה כמו שאומרים לשחקן, שאני אוהב אותך או שאני אשנא אותך, אבל שאני לא אשכח אותך, אוקיי? זה מה שאת אומרת בעצם. אני רוצה להשאיר חותם. ברור שאני רוצה להשאיר חותם חיובי, אבל יש גם משהו בזה שאני מעדיפה להשאיר חותם, אני חושב שיזכרו אותי מאשר שאני פף, אדישים
כלום.
כן. כן. אני מסכימה איתך ששפת הגוף היא לא רק יכולה לעזור לי בעצם לשרת אותי, כמו שאמרת.
להירשם.
להירשם כמשמעותית.
בזיכרון.
כן, כן, בזיכרון. גם, אני אעשה פה איזה כוכבית קטנה ואני אגיד, יש המון דברים שהם מולדים, זאת אומרת, יש המון דברים שאני מביאה מהבית. נקרא לזה. בין אם זה מולד פיזי, זאת אומרת אני גבוהה או נמוכה, ובין אם זה נרכש, כאילו דפוס שרכשתי. אני נכנסת לחדר, אני מביאה אלמנטים, אוקיי? אם אני אדע מה אני מביאה מהבית, עם מה אני יכולה לעבוד ועם מה פחות, מה באמת מולד וכזה מובנה, ואני באמת אדע, אני אסכים לקבל את זה, אני אוכל להבין איך, עם המסרים שאולי אני לא שלמה איתם, אני מתחילה לשחק. אני יכולה לגבות במסרים נוספים, ואפילו באמת לטשטש מסר שהוא עובר מאופן מובנה. המפתח הגדול מכולם הוא חשיפה. בכלל, תביני שבשביל להתקשר, אנחנו נאלצות להיחשף כל הזמן. אני עכשיו יוצאת ממך, הולכת לקנות סודה בקיוסק. אני מגיעה לקיוסק, המוכרת בקיוסק או המוכר, הם יכולים לראות עליי את הטמפרמנט שלי כבן אדם, את מצב הרוח שלי עכשיו, בכיתי, אני עצבנית, הם יכולים אפילו לראות האם אני, מה היחס שלי לכסף, כמה התעכבתי על, הסתכלתי על המחיר, הסתכלתי גם על הבמבה, הסתכלתי, אוקיי, לא תכננתי להיחשף, תראי כמה אינפורמציה, וזה בגלל שהגעתי בגופי.
כן.
זאת אומרת שהתנאי לתקשורת הוא חשיפה, אבל האמת היא שזה לא רק תנאי, זה גם כלי שאפשר דרכו להשיג גם המון דברים וגם באמת להבהיר את המשמעות שלי פה על הפלנטה. אז אם אני צריכה לתת לך כזה, את מפתח אחד גדול שהכל מתחיל ממנו, זה באמת גם להיחשף ורבלית.
לספר על מה שאני מודעת לו, זאת אומרת להגיד, הגוף שלי, אני יודעת שאני נראה את הסנובית, אבל אני לא באמת.
נתן לך דוגמה יותר פשוטה. כן. אני עולה על הבמה ואני יודעת שאני מדברת מהר. אני אומרת, חברים, תשמעו, אני יודעת שאני טסה, אני, אין מה לעשות, זה, אני חייבת להגיד שזה לא, כי אני רוצה לסיים, או כי אני חסרת סבלנות, זה כי אני, או נורא מתרגשת, או כי אני רוצה להספיק מלא, אוקיי?
כלומר, את כבר מספקת את הפרשנות שהיית רוצה ש...
אני מנטרלת את האופציה, לפרש אותי לשלילה, במקום.
כלומר, בעצם מה שאנחנו אומרות עכשיו, זה שהשפה הגופנית היא אותנטית, אבל יש מנעד של פרשנויות שיכול נכון. להתלוות עליה, וכדי אולי באמת לייצר את האלימה המבוקשת, מה שאת עושה זה מנטרלת את האופציות הפחות אותנטיות בעבורך, אלה שהן לא נכונות לך.
נכון.
הן לא האמת שלך.
נכון. ואני אגיד מעבר לזה, שגם בשפה הלא מילולית, יש המון קודים של חשיפה. למשל, כשמדברים על שקרים או חקירות וזה, אז אחד הדברים הראשונים שמדברים עליהם זה מה קורה לי בידיים.
כן.
אגרופים וכו'. עכשיו, אם תשימי לב, תראי שכשאני מדברת באופן טבעי, לא רק אני, כולנו, רוב הזמן אנחנו מפנים את גב כף היד למי שמולנו. גב כף היד כשמו כן הוא גב. זו תוכלת חומה מאוד עדינה, עדיין סוג של חומה, לעומת פנים כף היד. תראי איך משתנה השאלה.
זה נורא לא אינסטינקטיבי, אבל לדבר ככה עם הידיים כלפי חוץ.
הסיבה לכך זה שהישרדותית אנחנו מגינות על עצמנו.
שומרים על עצמנו ועל האיברים הפנימיים.
נכון. ונורא קשה, תחשבי ככה, את יכולה גם לנשק אותי בעל כורחי וגם לראות בי.
אז מה שאת אומרת זה כאילו כמו איזה מין תמונת מראה. כשאני מגנה על עצמי, כי אני מרגישה מאוימת, זה גורם לך להרגיש מאוימת.
זה המסר שאני
מרגישה שאני מתרחקת ממך. נכון. אז כדי שאת תרגישי קרובה אליי, אני צריכה לנטרל את תחושת איום הראשונית, נכון, הפריורית שלי.
נכון.
אני צריכה לבוא אליך עם ידיים פשוטות, להגיד נכון. להיות הראשונה שאומרת, I come in peace.
יפה, אין לי מה להסתיר.
כן.
ואני מזמנת אותך. אני מסכימה להיחשף. זה אותו קנה לגבי קשר עין. וגם חיוך אגב, שדיברנו עליו קצת, חיוך, אז בסדר, כולנו יודעים שחיוך מזמין ונעים, ומספר על זה שאת פתוחה וכולי.
אבל אם את לא מחייכת מבפנים, את תראי לי את זה גם, לא?
גם זה שריר, כי בעצם כל פעולה שנעשה פיזית תשפיע על התחושות הפנימיות שלנו. אם אני עכשיו הייתי מבקשת ממך להמשיך לדבר איתי, אבל להיכנס מתחת לכיסא, אז הייתה משנה את התחושה שלך, כנה לגבי לעמוד על הכיסא ולדבר איתי ככה, כשאת למעלה ואני למטה. כל שינוי, ולו הכי קטן, זה ישפיע על התחושה הפיזית הפנימית שלך. ולכן, גם אם אני אאלץ אותך לחייך, בהתחלה תרגישי שזה מזויף, ושזה כואב, ושזה לא נוח, אבל זה יפריש אנדורפינים, אנחנו יודעות את זה, מחקרים כבר הוכיחו, וזה ישפיע על המוח בצורה של שמחה. כל הסדנות צחוק, כל הזה, הכל מושתת על זה. וזה נכון לגבי כל דבר. חיוך כשלעצמו הוא בעצם, בוא נסתכל על זה רגע בצורה הכי פשטנית. אני פותחת את הפה, אוקיי? את יכולה לראות לתוכי, זה כמו איבר פנימי. תדמייני שאת הולכת ברחוב, ואני אומרת לך, "היי, דנה, תפתחי רגע את הפה." ואת לא מכירה אותי, ואני לא שיננית. סיכוי שתפתחי את הפה, אפסי, כי זה מאוד חשוף. וזאת אחת הסיבות שכשאנחנו כן מחייכות, נגיד בספונטניות, אנחנו הרבה פעמים סוגרות ככה, מצניעות את הלוע, כי זה לא מנומס, וזה מלחיץ, וזה מרגיש מאוד חושפני.
זאת אומרת, הוויה שלנו, הרגשות שלנו, היחס שלנו כלפי האדם שמולנו, כלפי הדברים שהרגע אמרתי, משתקפים בשפה שלנו, בשפת הגוף שלנו, אבל את אומרת, עכשיו אמרת עוד משהו, אמרת, זה גם עובד הפוך.
נכון.
כשאני אשתמש בשפת הגוף שלי, גם תשפיע על ההוויה, הרגשות נכון. שלי וכולי, זאת אומרת, אם אני אחייך לאורך זמן, אז תהיה השפעה של הפרשת הורמונים בגוף נכון. שלי, ואני גם ארגיש אחרת.
נכון. אם, את תרבי, אם אני ארבה לפתוח, לחשוף את פנים כף היד, אז זה די אוטומטית ישפיע על הגוון של הקול שלי. קשה יהיה לי להמשיך לדבר בצורה חדה, אם אני אפתח את כף היד, זה מחובר הרי. כל תפור כזה, יחד.
יש אנשים שמגיעים לקבוצה של אנשים זרים, והם מרגישים בחברת בני אדם, נינוחים וחופשיים, מאיזושהי סיבה. וכשאני מגיעה לחברת זרים, אני מרגישה קפוצה, דרוכה, לחוצה. מן הסתם אני מפצה על זה בכל מיני דרכים, אבל אני יודעת היום להגיד שבעבר נתפסתי באמת כמרוחקת, כקרה מאוד, כקשוחה מאוד, וכנראה ששילמת על זה מחירים, כנראה שזה, בלי שאני יודעת.
השפיע.
אנשים לא נתנו לי הזדמנות, כן? לא הכירו, לא נכנסו לאחד על אחד לעומק, כדי לגלות שבפנים, גם אני, תדעת, פגיעה רכה וכו'. איזה יצא נתת לאדם כזה, כדי לשנות את הוא עדיין מרגיש דרוך ולחוץ, כשהוא נפגש עם אנשים זרים, את זה הוא לא יכול לשנות.
נכון, בכלל, אני לא עובדת כל כך דרך המוח, זאת אומרת, אני פחות עובדת בכיוונים של תדברי לעצמך ותעשי כזה מנטרות של מחשבה.
זה לא מנטלי, כן.
יש אנשים שזה עובד עליהם. אני לא עובדת מהכיוון הזה כי אני תוקפת את זה הפוך. כלומר, אני אומרת, אני הולכת לעשות דברים טכניים פיזית, אוקיי?
ממש עובדת טכנית עם הגוף.
ממש טכנית. ואם אנשים מתמידים בדבר הזה, אז כשאני נכנס לחדר, מה שקורה זה שכבר נכנסו לי נתונים חדשים למערכת פיזית. וזה היא תשפיע לי על המוח. לא רק המוח ייתן פקודה לגוף, המוח לחוץ, אז הגוף מתכווץ. זה הגיוני, זה עובד ככה. הגוף יעבוד, יתרגל כל מיני מנחים חדשים שהוא לא מכיר, שישפיעו על המוח, וכשהוא ייכנס לחדר, הוא לא יושפע אך ורק מהמסרים שהמוח מעביר לו. הגוף כבר מתחיל להיות פעיל. הוא לא רק מובל, בקיצור. הגוף מקבל גם את מושכות ההובלה.
אז תני לי דוגמה לשיטה שבה את עובדת. קודם כל, מה הצורך בכלל מאנשים שמגיעים ללמוד, לעבוד עם שפת הגוף שלהם, ובאיזה אופן את עובדת איתם?
הצרכים מאוד משתנים. יש הרבה אנשים שהם באמת מתוסכלים מהפער הזה, שהסביבה לא מפרשת אותם נכון, לא קולטים אותם נכון, והם נורא מזיעים במרכאות על לשכנע אחרת.
זה בדרך כלל אנשים שהם בעצם עומדים מול במות, הם פוליטיקאים.
כן,
הם
אנשים שיש להם
משפיעי דעת קהל. סטארט-אפיסטים שצריכים
לגייס כסף, צריכים לשכנע.
זאת אומרת, זה בדרך כלל מגיע ממקום אינטרסנטי, נכון?
לא בהכרח, אבל בעולם שאנחנו חיות בו היום, אנחנו מושפעות יותר ומושפעים יותר מהמקום האינטרסנטי. לא בהכרח זה המניע, הגרעין הוא לא בטוח שם, אבל הוא מה שהרבה פעמים דוחף אותי לעשות את הצעד. אני מתחיל להפסיד, מרגיש את ההפסד, אוקיי? יש גם אנשים שמגיעים בגלל שהתחושה תסכול מאוד, מאוד קשה, להסתובב ככה ביום יום. יש גם אנשים שמגיעים כי הם נורא, נורא, נורא לא רוצים לקבל ביטחון בקריאה נכונה של סיטואציות. הם לא סומכים מספיק על האינטואיציות שלהם. הם רוצים לדעת איך לגשת למסע ומתן, איך להוביל מסע ומתנים לתקשורת אפקטיבית. הורות, עסקים, הכל. אוקיי? זה מאוד שונה, כי אנשים שבאים כדי ללמוד איך לנתח, זה אנשים שבאים ללמוד את הדקדוק, ממש את השפה. ואז אתה צריך לרדת איתם לתוך הרזולוציות, ולהסביר שזה לא, כמו שאמרנו קודם, בהכרח שאם בן אדם מסתכל ימין הוא משקר, או מחבק ידיים הוא סגור, אלא יש פה המון מרכיבים.
יכול להיות שקר לו.
יש המון מרכיבים. אתה צריך בעצם לקרוא את כל האותיות, ואז להבין מה הסיפור. ויש אנשים שלא מעניין אותם, פחות מעניין אותם.
וגם אז קצת עם איזשהו מידה של ענווה, לא?
לחלוטין. שום דבר לא פסקני.
יש משהו פסקני באמת בהקשר הזה? כי אנחנו רואים הרי, את יודעת, כשמדבר בפוליטיקה, בפוליטיקאים, שזה בדרך כלל השימוש הכי רווח, נכון? שאנחנו ביום-יום
בניתוחים.
נתקלים במומחים לשפת גוף, זה כשמנתחים את לחיצת היד, את המחווה בין ראש הממשלה ואשתו, את האופן שבו שני מועמדים התנהלו בתוך אימות.
מבקי כוחות וכו'.
כן, אז הרבה פעמים אנחנו שומעים אמירות מאוד פסקניות. אפשר להיות פסקני ולהגיד, כאן נאמר דבר שקר, כאן
שקרים זה עולם, צריך להיות מאוד 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 מדויק שם. זאת אומרת, יש המון מרכיבים שצריך לקחת אותם בחשבון. האם אפשר להיות פסקני? תראי, אם את אוספת המון נתונים, ובסופו של דבר, הרבה פעמים מה שקורה זה שאנחנו אוספות המון נתונים, ואז אנחנו מקבלות את האישור הסופי. זאת אומרת, נעשה משהו פיזי שמסדר לנו את כל הסיפור הזה. אבל בואי נדבר, כאילו, דוגרי, גם מכונות, איך זה נקרא?
פוליגרף.
פוליגרף.
אמתאות.
אמתאות, אוקיי? אז אני מגיעה מהמקום הזה, שאני לא, אני אף פעם לא אבוא ואגיד באופן נחרץ או משקר או משקר, אבל אני כן אשקף את כל מה שהגוף בעצם חושף. הנפש רוצה להסתיר והגוף חושף.
דיברנו על כל מיני מחוות, לחיצת יד, זה גם נושא.
נכון, בטח. תראי כמה אנחנו היום חזרנו קצת ללחוץ ידיים, אבל בשנה האחרונה לא לחצנו ידיים.
בכלל, כן.
וההשפעה של זה היא שאנחנו חסרים באינפורמציה, כי אנחנו מקבלות המון אינפורמציה מלחיצות יד. המון אינפורמציה. על הבן אדם, מסרים לא מילוליים, ופתאום אנחנו חסרות.
כן, אני יכולה ממש, אני זוכרת שכשהייתי נפגשת עם אנשים בפגישות עסקיות, אני אגיד את זה הכי ישיר, אם גבר היה לוחץ לי לחיצה מרפרפת, יכולתי כבר ממש לגבש לגביו דעה חד משמעית ונוקבת.
נכון. אז נגיד, סתם רפה ואפילו קצרה מהממוצע, נגיד, מספרת על אישור לאינטראקציה, אבל ממקום של וי. זאת אומרת, נעשה את מה שצריך, נעשה רק מה שצריך. לעומת לחיצת יד שהיא לא חזקה מאוד, אבל כן כבר
נוכחת.
נוכחת, ואפילו נגיד ארוכה מהממוצע, מספרת על רצון בקשר יותר עמוק, חיבור יותר עמוק. עכשיו תראי, כף היד, אני אפרוס אותה לפנייך, היא מחולקת גם היא לחלקים. למשל, בואי אני אדגים עלייך, למשל לחיצה רק של האצבעות. אז זה מספר על רצון, אנחנו נעשה את הדבר, אבל מההיגיון, בשכל. נעשה מה שצריך, אין פה מעורבות רגשית. לעומת, את מרגישה את החיבור פה, בטח. של הלב, כשאנחנו לוחצות עם כל כפי יד, אנחנו בעצם מחברות את הבסיס לבסיס, הבסיס לבסיס, אנחנו רוצות קשר עמוק, ואם רק הבסיסים נגיד לוחצים, הדבר הזה זה זורק אותנו למאבק כוחות מסוים, נכון? הרמות ידיים.
כן.
כי בעצם בבסיס שלי אני מתחרה איתך, אני מי יותר חזקה פה.
אוקיי.
זה על קצה המזלג.
ואגב, אלה שסמניחים יד מעל, זה תמיד נכון גם סיפור שמספר על עליונות קצת?
זה יכול, תלוי בחוזקה. אבל בגדול, אם אני רגע הולכת על הקלאסיקה, אני לוחצת יד, ואז אני בעצם עוטפת עם היד השנייה, זה קצת כמו לשים שמיכה ולעטוף, ולחבק, זה מיני חיבוק. אם אני לוחצת בחוזקה, אז ברור, אני חונקת אותך, זה כבר חנק. אני לא רק עליונה, אני גם, אני אגמור אותך.
בוא ניקח את זה רגע לחיבוק. יש את האנשים באמת שגם החיבוק שלהם הוא כמעט לא נוגע, יש נכון. הרגשה של אל תיכנסו לי למרחב נכון. ועושים טובה שהם נוגעים, ויש את אלה שמחבקים אותך לחיבוק אמיץ, ו- נכון. ובתוך המנעד הזה יש חיבוקים כאלה ואחרים.
נכון, יש חיבוק שהוא רק עם הכתפיים, וזה בעצם כל החלק של החזה לא נוכח בחיבוק, החזה הוא האזור הרגשי שלנו. Mm-hmm. ויש חיבוקים שפתאום מרגישים את החזה של הבן אדם, ממש מרגישה את החזה שלו. זה חיבוק שאומר, רגשית, אני רוצה חיבור. רוצה להרגיש אותך mm-hmm. בעומק.
אז אנשים שהם יותר מרפרפים בחיבוק, הם פחות מחוברים רגשית לעצמם?
לא לעצמם. יכול להיות שזה מסר
אלייך ספציפית.
לקשר, כן.
זאת אומרת,
תאום ציפיות.
אל תנתחי אותם, קחי את זה אישית.
לא, אני אומרת, יש פה מסר. או אולי הם חוששים עדיין, אולי הם עדיין לא בטוחים, אבל אז אנחנו נקבל...
אבל כשאנחנו רואים דפוס, יש אנשים מתעד שתמיד הם מתחבקים באופן מסוים.
דפוס מספר.
זה נכון שאני יכולה להתחבק עם זה ככה ומה או אחרת, ויש אנשים שתמיד החיבוק שלהם נראה אותו הדבר עם כל אחד.
שם את צודקת. יש שם קושי להביא את האלמנט הזה, לתקשורת.
כן. עוד דבר סתם, לא יודעת, אני מנצלת את שהותך כאן. אני נוטה להטות, גיליתי את זה רק דרך תמונות, לא ידעתי להטות את הראש ימינה.
את לא היחידה. קודם כל, אז זה הטיות גוף בכלל, אבל כבסיס, כחוק. הטיית גוף, היא מספרת עד כמה אני נוכחת במפגש, אוקיי? למשל, כל כולי אלייך, אני נוכחת 100%. חלק הגוף התחתון שלי פונה, נגיד, לא יודעת, לחלון או לא, דלת, אני חצויה. זאת אומרת, הרגליים שלי כבר רוצות להמשיך הלאה. וזה נכון לגבי כל איבר. זאת אומרת, אם אני מתה את הראש שלי, זה מאוד מאוד טבעי, זה קורה לנו המון בתמונות. יש לנו גם איזשהו אידיאלי יופי על עצמנו, שאנחנו יותר יפה לנו בזוויות מסוימות, אוקיי? אבל אם זה קורה, נגיד, כשאני מקשיבה, זה קורה, הרי זה נורא מקובל, אני מקשיבה למישהי, אני נשענת על היד, או אני אפילו לא נשענת, אני מתה את הראש טיפה, יכולות להיות לי 1,000 סיבות לזה. יכולות שאני רוצה פרספקטיבה, לבחון את מה שאת אומרת, ממהצד. יכולות שהתעייפתי טיפה, אבל לא יכולות, אבל בגדול, כשאני במרכז, שהראש שלי ישר, אז אני משדרת שאני 100% מרוכזת. 100% all in. כשיצאתי טיפה, אני משדרת שטיפה יצאתי מהמרכז כרגע. שזה לא נגטיבי או פוזיטיבי. אבל זה מה שזה משדר, והרבה פעמים אני אומרת, זה טבעי, רק שימו לב שאם יש עכשיו איזה, אם בא איזה מסר שאני רוצה, שימי לב, אני עושה את הראש בהטייה, ואם אני רוצה לשדר מסר של חברים, תקשיבו, זה אחד הדברים החשובים, יש פה דיסוננס.
כן.
אז אם אני רוצה להעביר את המסר של עכשיו אני...
אז כדאי שהראש ימי ישר למרכז.
בדיוק.
כן. אוקיי. את שחקנית, אז את מן הסתם יודעת להשתמש בגוף שלך גם באופן מעולץ, זאת אומרת, לא תמיד זה מספר את הדפוס שלך, פשוט יודעת לשחק עם זה.
נכון.
מה, נגיד, הדינמיקה שלך בין השפה, שאת משתמשת בה לשפה הבסיסית, הדפוסית שלך, את יודעת היום לזהות?
כשאני עובדת על דמות?
לדוגמה, כן.
קודם כל, אני מאמינה...
זאת, יש את השפת גוף, אני מניחה, של ורט פלדמן, נכון. הדמות האנושית הקיימת בעולם, נכון. ויש את השפות החדשות שאת מלבישה על עצמך. נכון.
בדרך כלל אבולוציה של שחקן, זה אתה מקבל את התפקיד הראשון, שני, שלישי, נגיד 5-10 ראשונים, אתה אומר, וואו, יפה, אני אותנטי, וזה וזה, ואז אתה מתחיל לפתח אלרגיה לזה שאתה נראה לעצמך אותו דבר. אני נראית אותה דמות כל הזמן, ואז זה מתחיל החשק הזה של לעשות דמויות קיצוניות, מה שלא בהכרח כל שחקן מקבל את ההזדמנות, כן? אבל, כן, אבל אז נהיה כל הסיפור הזה של להרחיב את המנעדים, ולהיות ורסטיל יותר, ולכת רחוק, ושם באמת אנחנו מנסים להלביש כל מיני דפוסים חדשים. תמיד יראו עלינו אותנו. זו הנחה מובלעת שצריך לקחת אותה, וככל שננסה להסתיר את זה, אז אנחנו גם נפסיד. אבל כן, אני עובדת ממקום של, נקרא לזה, קודים פיזיים, ששייכים לתכונות מסוימות. את מקבלת תיאור דמות לצורך העניין, אוקיי? אם התיאור דמות הוא טוב, את מקבלת שם בשר, שיכול לספר לך לא רק, היא הבת של השכן, לא רק כזה, אלא באמת, אתה יודע, תכונות אופי מהותיות, אז אפשר להתחיל לאפיין את הגוף דרך תכונות האופי. זאת טכניקה שהיא עובדת עם הרבה, כלומר, אני עובדת גם עם שחקנים, כן? אבל זאת טכניקה שהיא נורא פרקטית. כי בעצם אני לוקחת תכונה, ואני מחפשת את האפיון הפיזי שלה, ואז אני בודקת איפה בתוך האפיון הפיזי, הגוף שלי יכול לאמץ את הדבר הזה באופן אותנטי, ולא מעולץ, לא מזויף. הרבה פעמים אנחנו רואים שחקנים שאת אומרת, רגע, אבל זה לא מאמינה לזה. הטריק הוא באמת להכניס למערכת הפנימית האישית שלי.
טוב, תמיד זה יהיה השפה הגופנית האותנטית שלך שמדברת, זאת אומרת, את לא מלבישה על עצמך שפה חדשה.
את מלבישה על עצמך ואת מחפשת איפה היא יכולה להתאמה. כלומר, איפה הגוף שלך יכול לקבל אותה ובאופן טבעי לעבוד איתה. אחרת את תשימי את עצמך בכלא, 80 ימי צילום, את צריכה לעשות איזה משהו שהחלטת בהתחלה, אבל הגוף שלך לא מקבל אותו.
כן, אני חושבת, אבל נגיד, אוקיי, קורה לפעמים שאני מניחה ששחקנים נאלצים לייצר איזה מנח אחר, הליכה אחר, נכון. דסטין הופמן בריינמן.
אבל כדי שזה ייראה אותנטי, אתה חייב למצוא את האותנטי שלך. תראי, לכולנו יש את כל התכונות. אופי, את מסכימה איתי? במינונים אחרים.
כן.
לכולנו יש חוסר ביטחון ושוויצריות והכל. תלוי באיזה מינונים. אז אנחנו לוקחות את הכלי הזה ואנחנו מתחילות לשחק עם העוצמות. אוקיי? את מגבירה פה, מנמיכה פה, מגבירה פה, מנמיכה פה. מבינה איפה את עדיין יכולה לשמור על זה אותנטי.
קרה לך שהייתה איזה דמות שגילמת ונתקע לך בשפה או שאת תמיד חוזרת להיות...
קרה לי הרבה שחיפשתי, שלקח לי תקופה לחפש ולמצוא את הדמות הזאת בתוכי. לפעמים אני רואה את עצמי, נגיד, את יודעת, בפרקים, בשידורים חוזרים, אני אומרת, אופה, פה ברח לך, חמודה. אופה, פה הצלחת. פה אני, את יודעת, כן, בטח. אני גם רואה את העבודה כל הזמן. זאת אומרת, משחק זה להיות ברגע. אז לא משנה כמה חזרות נעשה וכמה נתאמן, גם בתיאטרון וגם במצלמה, את רואה את החיפוש.
זה מודעות בלתי נגמרת, מן הסתם, נכון? את צריכה להיות נורא נורא מודע לפסיכולוגיה האנושית.
נכון.
כן, מדהים. יש את החוקרת אימי קאדי, אני מניחה ששמעת עליה, היא המחקר שלה מדבר על, יש לה הרצאה TED, שהיא השנייה נשמעת ב-TED, שנקראת Fake It Till You Become It.
נכון.
והיא בעצם עשתה מחקר בהרווארד, שנקרא Power Poses.
דיברנו על זה קצת קודם, בהקשר של מרכז גוף.
כן, על תנוחות שכשאתה עושה אותה, אני מדברת על ההשפעה שבין התנוחות, שפת הגוף שלנו, להורמונים. טסטסטרון וקורטיזול, קורטיזול להורמון הסטרס, והיא ניסתה להוכיח שבעצם ככל שאנחנו באופן מאולץ,
מאמצות
תנוחה שהיא תנוחה עוצמתית, תנוחת כוח, אז הקורטיזול בגוף יורד, והטסטוסטרון עולה, מה שאומר שאנחנו יותר קרי רוח לצורך העניין, פחות לחוצים. אלא שמתברר שהמחקר של המתודולוגית הותקף בהרבה מובנים, ובאמת אפשר היה לשחזר את זה. והיא נאלצה גם לעזוב את המשרה שלה בהרווארד, וכל הנושא הזה מאוד מאוד רגיש לאמירות יומרניות וחד משמעות. אבל מה שכן כנראה מבינים זה שבאמת ניסיון לאמץ שפת גוף חדשה יכולה כן להשפיע עלינו באיזשהו אופן. אז יש לך איזה דוגמאות לאנשים שבאמת עשו שינוי כזה באמצעות?
בטח. הדוגמה של אימי קאדי היא מצוינת. Power poses, כאילו זה באמת מאוד מהר את מרגישה את ההשפעה של זה. פיזית על עצמך ומנטלית, זה אחת אולי התנוחות שמאוד מהר יש את האימפקט. אוקיי?
למרות ששוב, קשה לשחזר את הממצאים הגופניים האלה.
עשרות אלפי אנשים. זה באמת, הפידבק הוא מיידי, כמעט. שתי דקות, שלוש דקות. אני עובדת הרבה פעמים על הבסיס, מתחילה בבסיס, על איך אני דורכת על כף הרגל בכלל. תתחיל עכשיו להסתכל על כל מיני כפות רגליים בישיבה, בעמידה. התשתית היא שם. לצורך העניין, בואי נסתכל על הרכב. את נוהגת? יש לך
רישיון? כן, בוודאי.
אוקיי. אז אנחנו נכנסות לרכב, אנחנו נכנסות, שמות את החגורה, מסדרות את הכיסא, שמות, עושות לנו קרקע בטוחה. מה קורה כשאני עולה על במה? לרוב, אני לא מתעסקת בקרקע, אני עולה, מתחילה. הרבה פעמים אני לא מוכנה, אני לא נוח לי איך שאני עומדת, לא עם המפתח, לא עם איפה הכפות רגליים פונות, איך כף רגל דורכת על הרגל, שלא נדבר על איזה נעליים אני לובשת. הקרקע הזאת צריך לסדר אותה. כי היא הבסיס להכל. אז ברגע שאני מתחילה לעבוד עם אנשים, אני אומרת להם עכשיו, בתקופה הקרובה, אתם שמים פוקוס רק על אופן דריכת הכף רגל על הקרקע, כי הם מבינים ולומדים למה ומה זה מספר ומשדר, וגם על גודל הפיסוק. קודם כל, לשים לב שהוא לא מצמצם לעצמי את המרחב, והוא לא משתלט מדי באופן לא פרופורציונלי, ושיש לי מספיק מרחב, אני תופסת מספיק מרחב מבחינה סובייקטיבית, ממה אני זקוקה, אוקיי? להיות בקשר עם הדבר הזה, וכמה כף הרגל דורכת על הקרקע. הרבה פעמים, אנחנו בכלל לא מודעים, אבל רוב כף הרגל שלנו צפה, מעל. והבסיס שלנו הוא לא נתמך.
אני אפילו לא מבינה מה זה אומר, כף רגל צפה, כשאת בעמידה.
כלומר, אני לא עומדת על כל כף הרגל. אני, יש לי מנטייה מסוימת, או קצות
אצבע בעיקר. מרימה חלקים קלים מתוכה, כן.
בדיוק, ואז התשתית שלי, יש פה בעיה. מתוך זה, לצליח לשכנע את הקהל שאני בעלת עוצמה, ואת יודעת, זה יהיה קשה. גם לשכנע את עצמי.
כן. אז איזה שינויים עשית עם אנשים בהקשר הזה? בעיקר של מנח כף הרגל?
כף הרגל זה הבסיס לתחילת עבודה. המערכת הקולית זה מערכת שמאוד מאוד, מאוד מספקת לעבוד עליה, כי היא מאוד מהרת מרגישה את השינוי. גם איך אני מרגישה כלפי עצמי, וגם איך הסביבה מגיבה אליי. זה אומר, את מכירה את הנטייה של הרבה אנשים, לסיים משפטים, בסוג של סימן שאלה. היי, אני ורד.
זה נורא מאפיין טינג'רס, לא?
נכון, אבל תתפלי כמה זה נדבק לנו. וזה בעצם חוסר קרקוע של המלל.
אני לא פוסקת.
בדיוק.
אני שואלת.
אני שואלת, אני משאירה באוויר, אני לא לקחת אחריות, אני גם מחכה לאישור, אוקיי? זה משל, אני סתם נותנת לך דוגמה אחת, אבל כשעובדים על הדבר הזה, על סימני קריאה או נקודות בסופי משפטים, ולא להשאיר פתוח, זה משנה את כל השדר. פתאום את מרגישה שיש לך אימפקט, אז יש לך מתקבלים, מתקשיבים לך, אוקיי? ואת מקבלת גם תגובות מהסביבה.
זה בעצם גם משנה את המערכת היחסים שלי עם עצמי, לא?
כל שינוי, כן.
כן.
אין דבר כזה, מי שבא אליו
אומר, זה לא יכול להיות רק חיצוני, כי אנחנו רואים אנשים שכאילו ילבישו על עצמם איזה תנועת יעלום כזאת ומדברים, אבל זה לא באמת. ואתה מרגיש את זה, גם את זה אנחנו קוראים, כשזה תחפושת.
נכון מאוד.
אז זה בעצם צריך להיות מאוד מאוד שלך כבר. העבודה היא... שפה שמוטמעת בך, שאתה כבר מדבר אותה גם בדיילי לייף שלך, לא רק בהצגה שאתה מציג.
נכון, האידיאל הוא למצוא את האותנטי.
כן. מעניין. באמת המון שאלות סביב הנושא של שפת גוף נעים בהקשר הזה של, אבל זה מניפולציה, אבל זה לא אותנטי. בניגוד לשפות אחרות, דווקא כאן אנחנו נורא נורא מתעקשים לא לגעת בנושא הזה.
נכון, כי זה נורא נורא רגיש, וכולנו מכירים את הכאב הזה שיש שם בין, מה יוצא לי, מה יצא לי, מה קרה לי, למה ככה? אז כן, זה קשה להתחיל לעבוד שם.
תספרי לי לקראת, ממש ממש לקראת הסוף, איך הבנת מהגוף שלי משהו שקשור בסקרנות, לצד היגיון, לצד זרימה.
תראי, קודם כל, קלטתי כמה מהדברים בשיחה, ואז כשראיתי אותך, זה כזה יותר, איששתי לי את זה. אז קודם כל, הפנים שלך מאוד חשופות. השיער לא מסתיר את הפנים. ואת לגמרי מישיר המבט, אני לא יודעת, כנראה זה משהו שעבדת עליו עם השנים, אבל יש המון סוגים של הישיר מבט. יש אנשים שמפנים כאילו את העיניים, מישירים עיניים, אבל המבט הוא אחורי, כלומר הוא עדיין חשדן, הוא בתוכו. יש כאלה שהעיניים יוצאות מאחורים במרכאות, רוצות תקשורת, רוצות להציץ, להכיר, אוקיי? אז שם הסקרנות נמצאת, דווקא העיניים שלכם קדמיות. הן בודקות. העניין הזה של ההיגיון, סדר, המון סימנים אני יכולה להגיד לך.
דברי.
קודם כל רואים חוש אסתטי מאוד מאוד חזק. נגיד, נתן לך דוגמה. גבות, אנחנו מטופחות, לא מטופחות, כל מיני עניינים כאלה שאנחנו בונות ובוחרות שם, מספרות לי על ההפרדות בחיים. עד כמה אני מסודרת, מאורגנת, עד כמה אני מאפשרת זרימה שם בין המימד הקוגניטיבי למימד הרגשי. אז אצלך אני קולטת שיש מעבר והוא מאורגן. את צריכה להבין גם רגשית וגם שזה יעבור דרך הסקטור הקוגניטיבי. יש לי עוד הרבה מה להגיד.
מעניין נורא.
הקול שלך מאוד, מאוד נעים, מאוד רך. זה מספר על סקרנות וגמישות ופתיחות לשמוע, אבל ההברות מאוד מודגשות. זאת אומרת, יש סדר וארגון, ואין בלגן. אוקיי? זה נגיד, מהקול.
וואו, מדהים. באמת רזולוציות מאוד מאוד נמוכות. ואת צודקת. אני מאשרת.
אוקיי.
את ההבחנה. תשאלו את עצמכם, באמת, כתרגיל המאזינים, ואתם ממש מוזמנים לשתף אותנו בקהילה, איזה מחוות גופניות חוזרות על עצמם אצלכם? מה אתם חושבים שהוא בחזקת דפוס שמשדר משהו שאולי אתם לא לגמרי שלמים איתו? תביאו את זה קדימה, תהיה מוכנה להגיב וגם
בשמחה, כאן. כן.
אז אני אשמח באמת לשמוע את השיתופים שלכם, כי זה באמת נושא שאני מניחה שלכל אחד יש את הספסיפיקציות
נכון.
המאוד מסוימות שלו. ורד, ממש תודה שהגעת.
תודה.
ותודה על עומק ועל מידע ועל הרבה, זה באמת שפה נורא מעניינת. היא מחזיקה את רוב המסרים שלנו, ואנחנו באמת לא ערים לה. ונשמע שאת ממש הראה לרזולוציות, אני כאילו בא לי להקים את ה... להחזיק בידע שיש לך. כן, נשמע באמת שזה מספק הרבה מאוד אושר ביכולת שלנו לקרוא. ועכשיו בנימה אישית, בפרגי הפודקאסט האלה מושקע זמן, מחשבה ומשאבים רבים, בניסיון לזקק ערך משמעותי ולאפשר למידה, הגמשת תודעה וכלים מעשיים, החיוויים שלכם, השיתופים שלכם, הפצת פרקים, והמלצות ברשתות החברתיות, ההודעות המרגשות שלכם על תמורות אמיתיות בחיים שלכם, כל אלה הם שכר משמעותי עבורי, ואני מודה לכם מקרב לב. אז ניפגש כאן שוב בעוד שבועיים בפרק חדש. תודה ורד.
תודה.
ובינתיים תעלו בטוב. בשבוע טוב.